מה שלא סיפרה לי הגננת. על הסיפור שמאחורי הפרשה, עם עקיבא ויטקין וחברים.
ברוכים הבאים למה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על פרשת השבוע. והשבוע בפרשת מצורע יש לנו שחקן חיזוק משמעותי, הרב בועז אוטרר, או יותר במדויק, הרב דוקטור בועז אוטרר, שהוא גם רב, גם חוקר, גם מבריק, וגם האדם שממנו התחלתי ללמוד איך ללמוד תנ"ך בצורה מעמיקה. אז שלום הרב בועז.
שלום, תודה רבה על כל הסופרלטיבים שלא ציפיתי להם.
בשמחה, ואנחנו ניכנס עכשיו לפרשת מצורע, שרק לפני שנתחיל לדבר עליה, אני רוצה לומר שגם את הפרשה הזאת אני רוצה לתת קרדיט גדול לנתן אהרונס, שליווה אותי, ישבנו ולמדנו וליבנו את הסיפור של הפרשה הזאת לעומק, והוא הולך איתי יד ביד בחומש הזה, שכמו שאמרנו, הוא קצת מורכב יותר. ופרשת מצורע. תראו, אם אנחנו לוקחים ריבוע, ואנחנו חוצים אותו באלכסון, מפינה לפינה, אנחנו בעצם מקבלים שני משולשים. האם זה אומר שריבוע הוא גם משולש במהותו? בואו נעשה את זה קצת יותר מורכב. כאשר אנחנו ניקח אדם ונבחן את ה-DNA שלו, אנחנו נגלה שלמעלה מ-90% ממנו זהים ליצורים ביולוגיים אחרים. האם זה אומר שהאדם הוא גם חיה במהות שלו? אולי ננסה להמשיך את קו המחשבה הזה גם לעולם הרוח. האם בתוך הכהן שוכנים בעצם גם לוי וישראל? אולי דווקא הפוך. בתוך האדם ישראל מגולם פוטנציאל גם ללוי וגם לכהן. בתוך כל איש רגיל אולי מגולם הפוטנציאל לנביא? שאלות מעניינות. השבוע אנחנו נבחן לעומק את קורבן המצורע. ונגלה שדווקא בו יש התחלה של תשובה לשאלות המעניינות הללו. אבל בעצם לפני שניכנס לעומקו של הסיפור הזה, לעומקה של הפרשה, הייתי שמח הרב בועז אם כדרכנו תוכל לתקצר לנו את העובדות הפשוטות של פרשת מצורע, כפי שכולנו מכירים, אבל אולי קצת שכחנו.
טוב, הפרשה שלנו, פרשת מצורע, מהווה למעשה המשך לפרשה הקודמת, פרשת תזריע, ולכן גם בלא פלא שפעמים רבות קוראים אותן ביחד, כאשר נדרש חיבור. בכל אופן, הפרשה הקודמת עוסקת בנגע הצרת, באדם ובבגד. ובפרשה שלנו היא פותחת בהרחבה בתהרת המצורע. כלומר, איך מתארים את המצורע? הכהן מצווה ולוקחים למתהר שתי ציפורים חיות ועוד דברים נוספים. לאחר מכן, אחרי תיאור תהרת המצורע, הפרשה ממשיכה בענייני נגע הצרת בבית. ולאחר מכן עוברת לעסוק בעוד כמה וכמה תומעות, שגם בהם אפשר להגיד צריך קורבן, או בחלק נכבד מהם, ובזה מסתיימת בסופו של דבר פרשת מצורע.
יפה. ואנחנו היום באמת לא נדבר על כל הפרשה, אלא דווקא על תחילתה, שזה טקס טהרת המצורע מטהרתו. ובאופן כללי, אם אנחנו רוצים להבין את הסיפור של מצורע ושל צרת, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כשאנחנו קוראים את חומש ויקרא, אנחנו צריכים לשאול למי הוא נכתב, למי ספר ויקרא נכתב בראש ובראשונה. בעוד שבועיים, בפרשת קדושים, אנחנו נדבר על כך יותר בהרחבה, אבל פרשות המצורעים, זאת אומרת, תזריע ומצורע, ובמיוחד קורבן המצורע, מבהירים לנו שספר ויקרא נכתב גם, או מאוד גם, עבור אותו אדם. כן, אדם של פתיחת הספר, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, או אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, ככה נפתחות פרשיות המצורעים ויקרא. ואני אומר, זה אותו אדם מישראל שבעצם ניצב בסוף חומש שמות, כאשר הקדושה כביכול הופקעה ממנו. אותו אדם שחש ממש כמו שגירשו אותו מסתפח בנחלת השם, אז אותו אדם אליו נכתב הספר. להראות לו שהממד של הקדושה עדיין ממש נוכח בחייו, והדבר הזה מודגש יפה באופי קורבן המצורע.
טוב, זה מעניין את הגישה הזאת. אני, ושוב, נראה איך זה הדברים התפתחו, אני לא כל כך בטוח בכיוון הזה, כלומר, הכיוון שאני לפחות מורגל בו, זה שספר ויקרא, אפשר להגיד כך, ספר שמות הדמות הדומיננטית בו היא משה. ספר ויקרא הדמות הדומיננטית בו זה אהרון, שהוא עומד במוקד, ובהרחבה שלו, הכהנים. כל הספר עוסק בעצם במקום של הכהנים, אנחנו נמצאים בתוך, בעיקר אנחנו נמצאים באוהל מועד. אנחנו לא נמצאים אפילו על ציר היסטורי, על ציר כרונולוגי. אנחנו נמצאים באיזה חודש אחד שרוב הספר נכנס בו. אילו ספר במדבר דווקא, הוא זה שעוסק בדמות של האדם בישראל או של בני ישראל. ואם נרצה בהמשך, אני יכול אפילו דווקא לנסות אפילו להוכיח את זה.
יפה, אני אומר, אני מכיר בוודאי את זאת אומרת, זאת הגישה המקובלת והידועה. אני חושב שבעומק של הספר הם מתעמקים, אני חושב, אבל באמת, אני מסכים שאפשר להתווכח על זה. ואני אומר, פרשת קדושים, אני אבהיר את זה קצת יותר לעומק.
אולי אני אעיר עוד הערה אחת בהקשר הזה. שתי הערות. אחת, שאפשר, אתה דיברת על זה שהמצורע הוא מנודה, הוא מורחק, ותהליך השיבה שלו, זה דבר שאנחנו רואים אותו בפרשת נשוא בצורה מאוד בולטת. כאשר בני ישראל מדברים על המחנה, ויש כאלה שמוחקים מן המחנה, ושם מתוארים אותם אנשים שהם, איך מתמודדים איתם לאור המחנה. גם דמקודה מאוד מעניינת שכדי להזכיר בהקשר הזה, זה הנזיר. ואם אני משווה, אנחנו רואים שיש דמיון מאוד גדול בדינים של נזיר לבין כהן גדול. ובעצם האמירה הפשוטה שיוצאת היא שאם כהן גדול זה המוטיב הממוסד של הכהונה, שהוא שייך לספר ויקרא שעוסקת בממסד של הכהונה, בצד הנורמטיבי, הרי שהנזיר מבטא כהן, כהן גדול אפילו, בצד הלא נורמטיבי, בצד המיוחד, כפי שאנחנו רואים אותו בספר, במדבר דווקא, ולא בספר ויקרא.
טוב, אולי נזכה ובאמת גם בפרשת נשוא, כאשר נדבר על נזיר, אני אקליט איתך, ואז בהחלט נדבר על נזיר, אבל היום אנחנו נדבר דווקא על מצורע. ואם אני אדבר על קורבן המצורע, אז ככלל אפשר להגיד שהוא מאופיין בחלוקה לשלוש. וזה הטהרה מהטומאה, או מכמה סוגי טומאות, שזה אפשר להגיד החזרה בכלל למעמד של ישראל, אם הוא הוצא מחוץ למחנה, מחוץ לישראליות, והוא תמי תמי יקרה, עכשיו הוא חוזר וניטל מהתומות והופך לישראל. החלק השני זה בעצם הקדשה למעין לוי, ואפשר לראה את זה בטקס. והחלק השלישי הוא הקדשה למעין כהן. ובואו פשוט נקרא את הדברים ופשוט נראה את הדברים בפנים. אז הפרשייה מתחילה ככה, וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והוא בא אל הכהן, ויצא הכהן למחוץ המחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע, שיש כאן זה סתם דבר מעניין בהערת אגב, יש כאן איזושהי תנועה כפולה מחוץ, מהחוץ אל הפנים, ומהפנים אל החוץ, מי יוצא אל מי ומי בא אל מי, אנחנו נעמוד על זה בהמשך הדברים, ואם נמשיך לקרוא, וציווה הכהן, ולקח למתהר, שזה המצורע, שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזור, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת על כלי חרס אל מים חיים, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזוב וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה אל המים החיים, ואיזה על המתאר מן הצרת שבע פעמים ותיארו ושילח את הציפור החיה על פני השדה. בעצם יש לנו כאן כמה מאפיינים שמזכירים מגוון סוגי תארות וכפרות. קודם כל יש לנו כאן שתי ציפורים עם גורל מנוגד אחת לשנייה, וזה מזכיר לנו ממש את שני השעירים של יום הכיפורים. דבר שני, יש לנו כאן עץ ארז ואזוב ותולעת השני, וזה מזכיר לנו את שריפת פרה אדומה. ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת, והשליך אל תוך שריפת הפרה, כך נאמר לנו פרשת חוקת, בשריפת הפרה האדומה והכנת האפר שלה לטהרת הטמאים טומאת מת. דבר נוסף, יש לנו כאן כלי חרס על מים חיים, וזה מזכיר לנו את טהרת הסוטה. כי בסוטה כתוב ולקח הכהן מים חיים, מים קדושים בכלי חרס. אגב, יש לנו גם בפרה אדומה, יש לנו מים חיים אל כלי, אבל כלי חרס מוזכר לנו דווקא בפרשת הסוטה. ועוד דבר, עוד שני דברים שיכולים להזכיר לנו כאן, עוד שני מוטיבים, זה דבר ראשון, אז היה להם תאר שבע פעמים, שזה יכול להזכיר לנו את הטהרה מטומאת מת, כן? ואיזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי, ויש לנו את השילוח על פני השדה של הציפור החיה, שזה שוב פעם מזכיר לנו את השעיר המשתלח, כן? שאנחנו יודעים לשלח אותו לעזאזל המדבר, את אותו שעיר המשתלח. בקיצור, יש לנו כאן מגוון של אזכורים של כל מיני תקסים של טהרה והקדשה וקדושה.
כן, יפה מאוד. אני חושב שבאמת זה קשה להתווכח עם הנתונים שמופיעים כאן. ובאמת הם משקפים, אני חושב, באמת אולי את העומק היחס למצורע כמשהו באמת מאוד מאוד עמוק ובעייתי. אולי זה באמת קשור למה שחזל אומרים שמצורע חשוב כמת. כן? יכול להיות שזה באמת בכיוון הזה.
אני רק אנא תיקמת, כמו שאומרים,
נכון,
כמו
נכון, נכון.
אומר אהרון על מרים כאשר נכון. הצטרעה.
אני חושב גם כן שאם הבאנו את הוויכוח בינינו, האם ספר ויקרא עוסק
בכהן או בישראל?
בכהן או בישראל, יכול להיות שאפשר באמת ליישב את הדברים בצורה פשוטה, באמת ההתמקדות כאן היא בכהן. הספר מיועד לכהנים, זה ספר תורת כהנים. רק עכשיו כשמדברים עם הכהן, אומרים לו כהן, אתה עכשיו צריך לקחת את הישראל הזה, שהוא עכשיו כמעט מת, ואתה צריך לדאוג להביא אותו להיות ישראל, להביא אותו לוי, להביא אותו להיות כהן אפילו. אולי אפשר לחבר את הדבר הזה, ואז באמת מדובר פה על תהליך עמוק מאוד, שכמובן הישראל גם שותף לו. זה ברור, הכהן בא בשביל הישראל. אבל באמת אפשר להגיד, הנקודת המוקד אולי היא דווקא על הכהן.
מעניין, אני באמת מסכים איתך שבאמת, כמו שאתה אומר, אתה רואה, מרוב הקישור לכל כך הרבה סוגי תומעות וטקסי טהרה, שבאמת יש כאן, רואים כמה המצורע הוא תמה. והוא בעצם כנראה באמת אומר לך שהמצורע הוא ממש יורד מטה-מטה, וצריך להעלות אותו ממקורות מאוד עמוקים, בעצם הוא מכיל בתוכו כמה וכמה סוגי תומעות, באמת. ואם נמשיך לקרוא, אז המשך הסיפור הוא וחיבס המתאהר את בגדיו. וגילח את כל שערו, ויחץ במים וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. זאת אומרת, לאחר מכן, אחרי מה שהוא עושה, הוא מחבס את הבגדים שלו, וזה מזכיר לנו, קודם כל, את הטהרה מתאומות קלות, כן? נגיד שאוכלים מנבלה ואוכל מנבלתה, יחבס בגדיו ותמי עד הערב, והנושא את נבלתה יחס בגדיו ותמי עד הערב, זאת אומרת, כיבוס בגדים זה טהרה מתאומות קלות. הוא מגלח את כל שערו, השיער בעצם שליווה אותו בצרת, עכשיו הוא סוג של בריאה חדשה, סוג של תינוק שנולד ללא שיער, והנה סוף סוף הוא נכנס חזרה למחנה, אבל הוא יושב מחוץ לאוהל שבעה ימים. וזה כבר מזכיר לנו את הכהנים בימי המילואים, נכון? הם ופתח אוהל מלואים, תשבו שבעת ימים, עד מלות ימים מלואים, הנה הוא ממש יושב בפתח האוהל שלו שבעת ימים. זאת אומרת, ניתן להגיד שבאופן מסוים המצורע עובר כעת שבעת ימי מילואים כדי למלא את ידו ממצב של צרוע למצב של אדם רגיל שבכלל יכול לבוא למחנה. זאת אומרת, מילואים ממצורע לישראל, אפשר להגיד.
טוב, אתה רוצה להשוות בעצם להגיד שימי המילואים, אתה משווה אותם בעצם, את הכהנים שיושבים אז מחוץ לאוהל מועד כמצורעים? אם נשווה את זה באנלוגיה ההפוכה?
כמצורעים לעומת הקדושה.
כמרוחקים.
מרוחקים.
כמרוחקים.
זאת אומרת, עד שאתה רוצה להיכנס ולהגיע לעלות דרגה, חכה שבע ימים בכניסה.
כן, זה נכון. אפשר לראות באמת את המוטיב של המרחק שמופיע בשני המקומות הללו. ובעצם, אולי, כבאמת באנלוגיה, יש מי שרחוק מהקודש, ויש מי שרחוק מהדרגות הנמוכות ביותר של הקודש, כלומר מכל המחנה, כן? הוא צריך לצאת מחוץ לשלוש...
כן, וזה בדיוק מה שאני אומר, שכדי להיכנס למחנה, זאת אומרת, כדי להיות ישראל, הוא גם עובר ימי מילואים, רק ברובד נמוך יותר.
כן, שוב, יש להתלבט בזה, האם ההשוואה פה לימי המילואים, אתה אומר, הוא צריך לעבור ימי מילואים, כלומר, הוא צריך להתכונן לדבר הזה, הכנה מאוד משמעותית, כן? מעניין.
כן. ואנחנו מגיעים ליום השביעי. והיה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח. וחיבס את בגדיו, ואחז את בשרו במים, וטהר. בעצם המצורע, לשעבר, מגלח את כל שערו עד לשערה האחרונה. וזה ממש מזכיר לנו את תיאור הקדשת הלוויים בפרשת פהעלותך.
נכון.
כמו שכתוב שם, קח את הלווים מתוך בני ישראל, ותיארת אותם, וכל תעשה להם לטהרם, אז זה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשרם, כל בשרם, שים לב, וחיפשו בגדיהם והיטהרו. זאת אומרת, אפשר להגיד שכעת עולה המצורה לשעבר עד לדרגת לוי. מה זאת אומרת לוי? לוי בכוח, גם אם לא לוי בפועל.
כן, מעניין. כלומר, אבל מתי הוא נהיה בעצם דרגה של ישראל, אתה אומר לפי זה? אם, יש פה איזשהו פרדוקס, אם אתה משווה אותו לשבעת ימי המילואים, הפכת אותו כבר לכהן, אחרי זה אתה משווה אותו ל...
לא, הוא לא, אמרתי, יש מילואים להיות ישראל ממצב של כהן, ממצב של מצורה. זה הקבלה אבל שונה, והנה עכשיו, תראה, לפי הטקס, הוא הפך ללוי, ובוא נמשיך ונראה מה קורה קדימה. תראה, אפילו יותר גרוע הפרדוקס הזה. אנחנו מגיעים ליום השמיני, ו... ממש כתוב ביום השמיני, ואי אפשר לא להערר על ביום השמיני, על ויהי ביום השמיני, היום שבו הסתיימו ימי המילואים, ואהרון ובניו הפכו לכהנים בפועל, ולא ניכנס לסיפור שקרה שם באותו יום שמיני קצת עצוב, או הרבה עצוב. וביום השמיני, ייקח שני כבשים תמימים, וכבשה אחת בת שנתה תמימה, ושלושה עשרונים סולת מנחה בלולה בשמן, ולוג אחד שמן, והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר, ואותם, הקורבנות, זאת אומרת, לפני אדוני, פתח אוהל מועד. זאת אומרת, ביום השמיני הוא מביא המתאר שלוש קורבנות, אפשר להגיד כנגד שלושת שלבי הטהרה שלו, נדבר על זה בהמשך. ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם, ואת לוג השמן, זאת אומרת, הכבש ואת לוג השמן, והניף אותם תנופה לפני אדוני. ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הקודש, כי כחטאת כאשם הוא לכהן קודש קודשים הוא, זאת אומרת, הוא שוחט אותם כמו, מתארים לך את סדר השחיטה. ובעצם אנחנו, קורה כאן משהו מעניין, הכהן מניף את כבש האשם ואת לוג השמן, זה דבר מאוד מיוחד, כי בפשט אין אף קורבן אחר בתורה שמניפים אותו בעודו בחיים. זאת אומרת, חז"ל למדו בגזרה שווה מהמקום הזה גם לקורבן של שלמי ציבור בשבועות, שהוא גם קורבן מיוחד, כי אין כל כך דבר כזה שלמי ציבור חוץ משבועות, אבל באופן כללי לא מזכירים אף מקום שאנחנו מניפים קורבן בצורה שלמה כשהוא חי. והקורבנות הבאים אחרי אותו אשם שאנחנו מניפים בעודו בחיים, זה קורבנות שהם חטאת ואחר כך עולה. ואם בפרשת ויקרא, אפשר להגיד שהקורבנות נאמרים על פי סדר חומרה עולה, נכון? יש לנו קודם כל עולה של אדם שבא להתנדב, ומנחה יחד איתו. אחר כך יש לנו חטאת וכולי, זאת אומרת שלמים, ואחר כך מגיעים לאשם שהוא הקורבן הכי בעייתי. ושכאן, זאת אומרת, בהתאם לתהליך הטהרה, כשהבן אדם הולך ונהיה יותר טהור, יותר קדוש, אז הקורבנות מביאים אותם מהחמור, זאת אומרת, אשם, בהתחלה, לקל. ואפשר להגיד שבעצם ענפת האשם ולוג השמן, אנחנו מניפים את שתי הקצוות של התהליך שלו. את קורבן האשם שמייצג את האדם בשיא התומעה שלו כמצורה, ואת לוג השמן שהוא מייצג את אותו אדם בשיא התהרה שלו. וזה דומה למה שהתחלנו בהתחלה עם שני הציפורים, שהוא מביא המצורה, ששולחים אותם אחת חיה ואחת זכותה, וגם כאן, הקורבן אשם ולוג השמן.
לא הבנתי, איך זה מושווה כאן התהליך מהחמור אל הקל לשתי הציפורים?
לא התהליך, אלא דווקא זה שאנחנו מניפים שתי דברים.
ההקבלה.
כן, הוא מניף את האשם ואת לוג השמן, את שני הקצוות של התהליך בעצם, כמו שתי הציפורים האלה שהיו בהתחלה.
כן.
ואחר כך, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית, ולקח כהן מלוג השמן, ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן. בקיצור, הוא מזה שבע פעמים מהשמן לפני השם, שזה מעניין מאוד, להזות שמן לפני השם, ומיתר השמן שעל כפו ייתן על תנוך אוזן המטהר הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית, ועל דם האשם, זאת אומרת, על הדם שהוא שם שם מוסיף שמן, ואת מה שנשאר הוא שם על ראשו של מתאהר. וזה מעניין, את מה זה מזכיר לך מיד, הרב בועז?
הקדשה של הכהנים, של אהרון.
של ימי המילואים, נכון?
של ימי המילואים.
בדיוק, זה ממש אותו דבר. איך כתוב בימי המילואים? ויקח משה מדמו של קורבן המילואים, כן, של אל המילואים, ויתן לתנוך אוזן אהרון הימנית, ועל בון ידו הימנית, ועל בון רגלו הימנית, ו... גם הוא עושה את זה לבנים שלו, וממש כמו שאמרנו, זה השלב שבו המצורה הופך למעין כהן בכוח.
כן, מעניין מאוד, באמת מעניין ההקבלה הזאת של שאנחנו רגילים אליה, אנחנו שומעים את התנוך אוזן כן, הימנית, והבוין הימנית, היא באמת מאוד מעניינת, שבאמת המקום המרכזי שניתן פה באמת לפרטים הללו, זה באמת חידוש שלא שמתי לב אליו, אני יכול להגיד.
טוב, ובוא רק נסיים את הסיפור, ואז ננסה להבין מה אנחנו רואים כאן. אז בסיום, ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המיטה מטומאתו, והוא שוחט את העולה, ואחר כך הוא מקריב את העולה מהמנחה, בדיוק כמו שאמרנו, בעצם הוא מקריב את שתי הקורבנות הנוספים, כמו הסדר שציינו, קודם חטאת, שהיא מקבילה לתיאור הלוויים, שגם עליהם אגב מזים מי חטאת, כשהם הופכים ללוויים, ואחר כך הוא מקריב את העולה, שזה קורבן שמקביל לכהונה. אז אחרי שהבנו באופן רעיוני סתם בהתחלה, קודם כל מה סדר הדברים, אז יש לנו תמיהה באמת גדולה. מה הקשר של המצורע התמה? אולי אפילו החוטא, כן? כפי שחזל אומרים על מצורע, לכהונה וללוויה? ואני חושב שכאן אנחנו צריכים לחזור לעניין שבו פתחנו. למי נכתב ספר ויקרא, שכאן אתה חלקת עליי מכל וכל, ואתה עדיין חולק עליי, אני משער?
שוב, אני עשיתי ליישב את הדברים, שנקודת המבט היא לכהן, אבל הכהן יכול מאוד להיות שהוא, התפקיד שלו עכשיו זה באמת להתייחס אל הישראל, ולהעלות אותו ממדרגה של ישראל למדרגה, ואפילו לא מדרגה של ישראל, כלומר מדרגה מינוס ישראל,
כן.
למדרגה אפילו, ולהפוך אותו למדרגה של כהן.
יפה. אז אני אומר ש...
אגב, אני אעיר הערה שלא יודע אם התכוונת אליה או לא.
כן.
אבל בספר דברי הימים, יש לנו אזכור של עוזיהו המלך.
כן, דיברנו עליו בהרחבה בפרק הקודם, ממש ניתחנו אותו, כן.
כן. ושם, אתה שם לב שיש שם בדיוק את המתיחות הזאת. הוא רוצה לתפקד כמה? הוא מלך.
ככהן, דיברנו על זה ממש.
אבל הוא רוצה לתפקד ככהן.
כן.
ומה נהיה לו?
צרת, והוא נידח מאחל
השם. כלומר, יש פה
והוא מתח. והוא מקביל בדיוק לאותו אדם שדיברתי עליו בסוף פרשת שמות, שמגרשים אותו מאחל השם, הוא במקום להיות בחור שמקריב שם, הוא מושלח מחוץ לאחל השם בעצם, והופך למצורע כאן.
כן, אבל שוב, המתח הזה בין אדם שרוצה להיות כהן ובסוף הוא מצורע, זה נקודה באמת שהיא בולטת שם בסיפור הזה.
כן, ודיברנו עליה ארוכות בשבוע שעבר, ו... אני אומר שוב, אם אני חוזר כאן לסיפור הזה ונסה להבין מה קורה כאן, שבאמת הבן אדם, אמרנו, התמה, אולי החוטא הופך לכהן בכוח, אם לא בפועל, אז אני אומר, אם ספר ויקרא נכתב עבור האדם הזה מישראל שנותר ללא משכן, ולכאורה הוא נותר ללא קדושה, כן? לקחו את הקדושה והפקיעו אותה ממנו ונתנו אותה לכהנים. מגיע ספר ויקרא ואומר לו, מה עולה על דעתך שנותרת בעולם תמה וכל הקדושה עברה למשרתי השם? חס וחלילה. הפוך, מצד אחד יש עוד לאן לרדת. יש לך אפשרות להתאמה. בתאומת המצורה וגם הזה והנידה, זאת אומרת, אתה יכול ממש להידרדר עוד. ומצד שני, מתוך קורבן המצורה אנחנו לומדים שכל אדם מישראל גם, הוא גם לוי והוא גם כהן בכוח, גם אם לא בפועל, ולכן... אפשר לראות את הצרת כמעין איפוס כללי של הקיום האנושי. וכשאנחנו באים לבנות אותו מחדש, אני אומר במרכאות לבנות אותו, אז אנחנו צריכים לבנות אותו גם כישראל, גם כלוי וגם ככהן.
כן, מעניין מאוד. בהקשר הזה, באמת צריך להתייחס אולי גם כן, מה שהוזכר פה לגבי ספר שמות, שאוהל מועד באמת נמצא, שמשה לוקח את האוהל ושם אותו בחוץ, ופה בעצם אפשר להגיד, עם ישראל עצמו אולי גם כן עובר תהליך, שוב צריך לחשוב על זה יותר, לא חשבתי על זה, מה עם ישראל, מה הוא, הוא ממלכת כהנים? או שהוא ישראל?
כן? אוקיי, זה הייתה המחשבה הראשונית, רצו לעשות אותו ככהן.
כי יש בו מימד של
ובדי.
כהן, שמתבטא אמנם בפועל בכהנים מסוימים, יש בו מעמד של לוי, יש מעמד של ישראל, וכשהוא חוטא בחטא העגל, אז הוא מצורע, ו... האוהל יוצא החוצה, ואת כל התהליך בעצם שצריך להתאהר מזה ולהתעורר, זה בעצם עבודת יום הכיפורים.
בדיוק.
כן.
בעצם כל עם ישראל מצורעים, ואוהל מועד הוא המחנה בפני עצמו,
נכון,
עומד בחוץ, וכל
נכון.
עם ישראל, ואגב שים לב, שם אנחנו דיברנו על זה, זה מאוד מעניין, בפרשת כתיסה, עם ישראל רודף אחרי אותו אוהל.
כן,
כן? כן. משה ייקח את האוהל מחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, זאת אומרת, ייקח בהווה מתמשך, כל הזמן לוקח ולוקח ומתרחק, כאילו אתה שומע את התופסת המעניינת הזאת, עם ישראל רוצה לחזור אל המחנה, כי המחנה הוא אוהל מועד. אגב, אני לא חושב שזה אוהל מועד הבנוי, אלא אוהל מועד אחר, סיפור מעניין, ובאמת שווה להקשיב לאותן פרשיות.
אבל באמת מה שחסר לי פה, שוב, בכל הסיפור של המצורע, כשמסתכלים בתורה, זה באמת הנסיבות. מה קרה למצורע הזה, שהוא באמת, איך אומרים, מה הבעיה בו אמיתית? האם אפשר אולי להסביר, לאור הדברים שלך, שאולי המצורה הזה, אם אני מגביל את זה גם לעוזיהו, הוא קפץ יותר מדי למעלה, הוא קפץ, הוא רצה להיות בעצם כהן, ואז אומרים לו, תשמע, תלך החוצה, ואחרי זה תוכל לקבל בחינה של כהן, אבל אל תהיה, איך אומרים, וזה יהיה בטיפול של הכהנים הממוסדים.
יפה. אתה אמר כאן משהו מאוד מעניין, שמביא אותי בדיוק לשלב הבא של, של מה שאני רוצה להגיד. עוד רובד נוסף שקיים כאן ברקע הזה, והוא קשור באמת למה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, ועמדת עליו מאוד מאוד יפה. כי יש רובד נוסף שנמצא כאן ברקע, וזה מוטיב של שניות. לא רק של חלוקה לשלוש, כהן, לוי וישראל. אלא יש כאן בעצם חלוקה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר בין מצורה קטן למצורע גדול. דיברנו על, בתנך כולו יש מצורעים קטנים כמו גחזי, וכמו שאומר דוד מקלל את יואב, לא יקרת מבטחה,
זהב
ומצורע, ומחזיק בפלך וכו'. ויש מצורעים גדולים, אנשים מאוד גדולים כמו נאמן, כמו עוזיה, שהוא דמות מרשימה מאוד, ויש שתי סוגים כאלה, ואתה יכול למצוא את אותו מוטיב ממש נורך כל הטקס הזה. כי לדוגמה, יש כאן את הכהן שיוצא מחוץ למחנה, ויש את המצורה שמובא אל הכהן. אז מי יוצא אל מי, מי בא אל מי? אתה יכול ממש לדמיין לעצמך את אותה סיטואציה של ישעיהו הנביא וחזקיהו. מי יבוא למי? יש כאן שתי הציפורים. כמו שאמרנו, ציפור חיה וציפור שחוטה, אחת מול השנייה. יש את עץ הארז, החסון, אל מול האזוב, השפל, נכון? יש את השני התולעת, שזה ככל הנראה צמר שצבוע באדום, וכנגדו המים החיים, השקופים, האדום מול השקוף. ממש דומה, אם אתה רוצה, אפשר להגיד, זה דומה לחוט שממנו הרגו את המשכן, שהוא היה מצד אחד תחלת, שזה כחול, ושש, שזה צמר לבן, מצד שני תולעת, תולעת שני וארגמן, שני גוונים של...
שש זה פשטן.
כן, פשטן לבן. כן, זאת אומרת, היה פשטן, את גווני כן. הלבן מול גווני הכחול, זאת אומרת, הלבן כחול מול כן. גווני האדום, כן? כן? אז זה קיים כאן ממש, אתה רואה את המים השקופים שהם מתארים את אותו תחלת, מול התולעת שני, הצמר האדום. יש ממש בהמשך את ה... אם תרצה את הדם שזורקים על אותם מים מול ה... ואם תרצה גם אתה יכול להגיד הדם או המים מול השמן שמכניסים, כן, יש כאן את המוטיב של השניות. ממש גם ראינו, דיברנו על זה, יש את הענפה של קורבן האשם החי שמייצג את המצורע הטמא, למול הענפה של לוג השמן שמייצג את האדם הקדוש. זאת אומרת, יש כאן גם מוטיב של שני הפכים ממש גדולים.
זה מביא אותי לרעיון חסידי דווקא.
כן.
וזה הרעיון בקשר בין הצדיק לבין היהודי הפשוט. החסידות מדברת על גם הצדיק, נשים לב, הרי הכהן פה צריך לצאת מחוץ למחנה, ועל ידי כך הוא מעלה את ה... כן? הרעיון הזה שהצדיק יורד ל... איך אומרים? לבור תחתיות של איפה שנמצא היהודי שהוא הכי מרוחק, והוא מעלה אותו ובעצם מגלה שהוא אפילו יותר גדול מהצדיק עצמו, ובמעשה הפרוזאי שלו הוא נחשב, זה אולי אחד היסודות שהחסידות לקחה מפה.
מעניין, אנחנו אומרים, הכל כתוב בתורה.
כן, זה ברור.
כן, אבל אני עוסק יותר ברובד עדיין הפשט, לפני שנגיע לדרש רמז סוד, ואז נוסיף עליו אפילו את החסידות. ואני אומר, המוטיב שניות הזה הוא דווקא מתקשר למה שאמרת לפני כן. זאת אומרת, לאותו בן אדם שנסיע לקפוץ למעלה, וידרדר הכי למטה. כי בעצם מצורה וצרה, אתם מגלמים בתוכה מציא התומעה וההתרחקות, וגם מציא הקדושה והתארה. ולכן הקורבן, וגם הטקס של ההתארות מצרת, זה כולל בדיוק את שתי הקצוות האלו. זאת אומרת, את בדיוק את אותם מצוראים גדולים, את נאמן, איש גדול, שממש מתארים אותו כאיש מאוד מרשים, ואת עוזיה, שהוא גם מאוד מרשימה, וגם את הגחזיות הזאת, את הקטנות הגדולה הזאת של בן אדם, ושחזל דיברו עליו, אותו מוציא רע, אותו מדבר לשון הרע. ויש כאן את שני הצדדים האלה, ואנחנו רואים אותם כאן בצורה מאוד מאוד יפה.
אז אולי באמת הגדול הזה שהוא מצורע, זה באמת מבטא את ה... כלומר, המצורע הקטן, אפשר להגיד, זה באמת מישהו שאיך אומרים, הוא מבטא מאוד את השפלות שלו. ואולי את הניסיון שלו, באמת כשאתה מתבונן בגחזי, אתה רואה שזה באמת בן אדם שפל, שאיך אומרים, שתמיד פשוט מצולם עם, עם הגדולים, ולכן הוא פתאום חושב, שיש לו איזה משהו
טפיל,
שמגיע לו.
טפיל, פשוט טפיל.
אבל נאמן, יש לו כנראה באמת איזושהי בעיה שהוא צריך להתמודד איתה בצורה הרבה יותר עמוקה. ואולי באמת הצרת שאנחנו עוסקים בה פה, באמת זה צרת במובן הזה, וזה באמת הגדלות החדשה של נאמן, שהוא מבין את הדבר הזה.
כן, כן, אני אומר, בהמשך למה שאמרתי גם שבוע שעבר, כן, יש מצורה של פרשת של ספר ויקרא, הוא לא המצורה שאנחנו רגילים לדבר עליו בוורטים של ערב שבת דווקא, הוא לא המצורה שאומר לשון הרע. לא כתוב בספר ויקרא למה הגיע לאדם הצרת. יש מצורה של חומש דברים, ומצורה של חומש במדבר, זאת אומרת מרים שאומרת לשון הרע במשה וחוטפת צרת, ואומרים לך ישמר בנגע הצרת, ומזכירים את מרים, ואתה אומר, כן, יש שם את ההקשר בהחלט של המצורה שאומר לשון הרע, ואם תרצה גם מצורה של ספר שמות, שזה משה שידוע המצורת כשהוא בדיוק אומר עליו ישראל. אבל בספר ויקרא, יותר תחושה של מצורה גדול כזה, זאת אומרת, הנה, הוא יכול להפוך ללוי, לכהן, יש בו איזשהו כוח גדול ומעניין.
טוב, דווקא מרים, אני חושב, יכול לעבוד דוגמה למישהי מאוד גדולה.
גם משה.
ודווקא, ברור, אבל דווקא מרים שהופכת למצורת, זה שוב, זה נובע מעמדת של גדלות, שאומרת, גם בנו דיבר השם, כן? כלומר, אני כמו משה, והצרת באה להרחיק אותה, כדי שהיא תקבל פרופורציות בסופו של דבר. נכון? יש לך משהו ממשה, אבל את לא משה, יש לך מצורת הכהן, אבל אתה לא ממש כהן. דווקא אפשר לקחת אולי ממרים את המצורה הגדול, לדעתי.
כן, ודאי, היא מרכיבה את שני הדברים, כי היא אדם גדול, אבל דווקא הצטרעה על דבר מאוד קטן, שהיא אמרה לשון הרע. או, אם אתה מפרש את זה בדיוק, השאלה מה אתה מפרש את זה.
מה אני מפרש לשון הרע? כלומר, אם אני מפרש לשון הרע כדבר קטן, כקטנוני, כרכילות של, איך אומרים, על הספסל בגן, זה משהו אחד. אבל אם אני מדבר על לשון הרע במובן הזה של בדיוק לדבר במשה, כלומר, לא להבין את יחסי הכוחות, את ההיררכיה שיש בעם ישראל. זה כן. דווקא מאוד מתאים לסיפור כאן.
כן, אולי בדיוק הדמות של מרים, היא מגלמת את הסיבור הזה שאנחנו רואים אותו כאן בקורבן תארת המצורה. זאת אומרת, הנה, אתה יכול להסתכל על זה כדבר גדול, כדבר קטן, כרכילות גרידה, או כדבר מאוד גדול, וזה המצורה באמת, הוא נמצא בחוסר איזון גדול בין השאול תחתיות לשמיים ממעל, וכדי להביא אותו אנחנו צריכים לעבור את כל התהליך המעניין הזה שעכשיו ראינו בטקס קורבן המצורה. תודה רבה רב בועז.
שמחתי מאוד.
אני מאוד נהניתי גם, ונעבור לפינת ההפטרה.
פינת ההפטרה עם רחל ליפשיץ.
שלום לכולם, כמו בכל שבוע נמשיך לשורר את השירה הזאת לכבוד התורה, זכה וברה. והשבוע נאזין לשירו של עם ישראל, כפי שהוא מופיע בספר במדבר כף א'. אז נכון, ספר במדבר לא בדיוק המקום שאנחנו נמצאים בו בויקרא, ואיך נקשרת שירה זו לפרשה שלנו, תצטרכו להזין בסבלנות. אז אנחנו אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי וער ענו לה. ונמשך, בער חפרו השרים, קרו הנדיבי העם במחוקק במשענותם. אנו נלך לשיטתו של אבן עזרא, באותו מקום, שאומר, עלי בער, תחילת השירה נכתבה ולא נכתבה כולה. ואם כך, נרשה לעצמנו לדבר רק על ארבע המילים, עלי וער ענו לה. והפעם, מי שיפרש לנו את השירה הזאת, יהיו חכמינו זיכרונם לברכה, וגם כמה מפרשים מודרניים. אז הנה, נתחיל במדרש אגדה של בובר. אז ישיר ישראל, אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא על הנס, ושיפחו לקדוש ברוך הוא על הטובות שעשה להם על ידי הבאר, מן תחילה ועד סוף. כלומר, יש לנו כאן איזשהו נס שלא מופיע בכתוב, עם שבח על טובות שעשה להם על ידי הבאר, מן תחילה ועד סוף. כלומר, יש לנו כאן איזה הרבה הרבה דברים שנעשו טובות וניסים, שאנחנו לא בדיוק פורש לנו עליהם בפשט בכתוב. רבי יוסף בחור שור אומר משהו דומה. אז כשניתנה להם אותו הבאר, ישיר ישראל מחמת שמחה, כי נהפכו ממוות לחיים, כי היו יראים למות בצמא הם ומקניהם. כלומר מבחינתו, הבאר מביאה את מתנת המים במדבר היבש, ועל זה צריך לומר תודה. אבל הוא ממשיך ואומר, עלי באר, כך משוררים וצועקים עלי באר, עלי באר ענו לה, צעקו לה. למה צריך לצעוק אל הבאר? האם היא לא מובנת מאליה? ואבן עזרא אומר לנו, ענו לה לשון ציווי. אפשר לצוות על שירת הלב? איננו יודעים, אבל מתוך דברי בן עזרא אנחנו מבינים שיש כאן דיאלוג מחויב בינינו לבין הבאר שקיבלנו. וכזכור, בדבריו, רק את תחילת הדיאלוג אנחנו קיבלנו, ונשאר כאן הסוד מה נצטוו לשיר בהמשך. וזאת שאלה מאוד מאוד גדולה. מה הצעקה הזאת שאנחנו מצטווים לצעוק אל הבאר? רשי נותן לנו משהו אחר לגמרי. הוא מדבר על עלי באר מתוך הנחל והעלי מה שאת מעלה. כלומר, יש לנו כאן איזה מאגר מים הרבה יותר גדול, נחל, בתוכו נמצאת הבאר, ואנחנו מבקשים ממנה העלי. אנחנו אלה שאומרים העלי מה שאת מעלה. רגע, היא לא מעלה רק מים? היא מעלה עוד דברים? מה זה עלי באר אנולה? ורשי ממשיך, אבל כדי להבין את ההמשך של רשי, שמתאר שהבאר ירדה לפרסם את הניסים, ושוב, מאין ירדה, איפה הייתה? אז אנחנו צריכים להבין מדרש אחר של חז"ל, ומעניין שרשי בוחר רק גרסה מסוימת שלו. אז מה נאמר? על כן יאמר בספר מלחמות השם את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. זה הפסוק, זה פסוק י' בעוד שעד עכשיו דיברנו על פסוק י' ז', ואחר כך ממשיכים לספר לנו ואשד הנחלים אשר נטה לשבט אר ונשען לגבול מואב, ומשם בערה הוא הבאר אשר אמר השם למשה אסוף את העם ואתנה להם מים. לא נדבר על ההקשר של הפסוקים האלה, אלא אותו פסוק שנשברו עליו הרבה קולמוסים, מהו ספר מלחמות השם, ומה זה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון, עוד קטע של שיר. יש לנו ברייתא היחידה, ששוב כאמור לא מופיעה במדרשים אחרים. הברייתא הזאת מופיעה בבבלי ברכות נונדלד א', ושם מדובר על מהו הנס שהראה במעברות נחלי ארנון. ומניין לנו? רגע אחד קודם אני רוצה רק לומר מה שלמדנו מהרב מידן, שבודק בכל המקומות שיש שירה בתנך, ומוכיח לנו שאין שירה שלא נאמרה לאחר מצוקה גדולה, לאחר נס גדול, צרה ונס. אז גם כאן צריך להיות נס שהראה במעברות נחלי ארנון, כי הרי אחרת מה לנו ולשירה? אז הנה, במעבר הצר של הארנון, אומרת לנו הברייתא את הדברים הבאים, ואני קוראת את זה בתרגומו של שטיינזלץ. שנינו בעניין הכתוב את והב בסופה. שני מצורעים היו, שאחד מהם נקרא את, והשני נקרא הב, שהיו מהלכים בסוף מחנה ישראל. כאשר היו עוברים ישראל, באו הם מוריים, עשו להם הערות והתחבו בהן. אמרו, כאשר יעברו ישראל כנערגם, ולא היו יודעים שארון הברית היה הולך לפני ישראל והיה מיישר להם את הערים לפניהם. כיוון שבא ארון נדבקו הערים זה לזה והרגום וירד עמם לנחלי ארנון. כאשר באו את והב המצוראים, ראו את אדם היוצא מבין הערים, באו ואמרו להם לישראל דבר זה, ועל כן אמרו ישראל שירה. היי, תראו מה קורה. מי מודיע על התשועה הגדולה שעם ישראל בכלל לא יודע, נס נסתר? ההודעה מגיעה מפי המצוראים, ויש לנו כאן הקבלה ברורה על המצוראים שבאו להודיע על הנס בעיר שומרון. אז הנה הגענו סוף סוף למצוראים. אבל זה מעניין שבהרבה מקורות אחרים לא מופיע הסיפור הזה דווקא, אלא מדובר שהבאר היא זאת שמודיעה על הנס, ולא סתם אלא אותה באר הייתה הולכת עמהם, אני עכשיו קוראת ממדרש אגדה בובר, ונכנס לאותם המערות והוציא משם מתים, ויש מדרשים אחרים שמפרטים את הגולגלות והעצמות שהבאר הביאה לפניהם והמים האדומים, כדי שהם יבינו שעל ידו הראו הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא להם, והודיעם הנקמות שעשה באויביהם. כלומר, הבאר היא זאת שמודיעה על ניסים, והניסים האלה יכולים להיוודע לעם ישראל או על ידי מצורעים או על ידי אותה באר מרים, באר של מים טהורים שרק עצמות הגויים המנסים לפגוע בנו הם אלה שמלכלכים אותה. מי שרוצה לדעת יותר על המדרש הזה, אני שולחת אתכם לעין היה של הרב קוק, לעיין ולשמוע איך הוא מסביר את הקשר בין ארון הברית לבין המצורעים. אבל אני רוצה ללכת לדרשנות אחרת. דורש הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, על נושאים ונותנים במלחמתה של תורה. והוא מתייחס לדרש אחר שבו מדורשים את ויהי בסופה, על שני תלמידי חכמים שמתווכחים בהלכה, או אב ובנו מתווכחים בהלכה. בסוף הם מתאהבים. המדרש הזה בנוי על זה שאת והב יש שם את אותיות אהבה. בכל אופן, אומר הרב אליהו, או ששני תלמידי חכמים שיא המעלה, שיא החשיבות, או שני מצורעים. והוא אומר, זה היינו אח. אם בסוף אחרי הוויכוח מתאהבים, אז אתוהב בסופה. ואם בסוף מתווכחים ולא מתאהבים, אז אנחנו בגדר שני מצורעים. אז הנה, שוב השניות שדיברו עליו עקיבא וחבריו בפרשה. יכולה להיות אהבה ויכולה להיות צרעת. והבאר יכולה כנראה להיות או במקום המצורעים או לטהר את המצורעים במימיה. אז אנחנו, מה היה לנו כאן? היה נס, היה גילוי והסתרה, שירה ותודה, הייתה אהבה. והחוליית החיבור בין כולם שכל כך לא מובנת מאליה, המצורעים. עלי באר אנולה.
תודה רבה לרב בועז אוטרר על החברותה, לרחל ליפשיט על השיר והלימוד העמוק, לנתנאל זלנסקי על הקריינות, לנתנאל רוזנשטיין ולמאיר פרנטה על הרשתות החברתיות, לישראל באום שנדב את רכבו כמרכבה לשכינה, לבת אשתי היקרה על הכל ועל עוד קצת, ולכם שהזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר באתר הפודקאסט parashapod.com או לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל ולבקר אותנו ביוטיוב, פייסבוק או טוויטר. כתובת המייל למשלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא@strudel.com. אני הייתי עקיבא ויטקין. נתראה בפרשה הבאה.